אנחנו ממשיכים לפרק הרביעי של מאפייני הדור בעמוד כ"ב. מי יימלט מהחושך הנורא של חבלי המשיח? באותם הימים ירבו הצרות לצרף בהם את ישראל כפי הדין. וכל אחד ואחד כפי חובו יצטער. וכל מי שיקשה עורפו ולא ישוב, יובד. ומי שייתן צווארו בעול התשובה וקבלת הצרות בסבר פנים יפות, וייתן שכמו לסבול, יצטרף ויזכה. הקדוש, רבנו משה קורדוברו, עליו השלום, הרמק, זכר צדיק וקדוש לברכה, לחיי העולם הבא, זכותו יגן עלינו. רבים יצאו מן הדת בבירור והצירוף הנורא שיהיה אז, בחושבם שבכך תהה הצלתם. אולם, באמת, לא יימלט רק מי שיוותר נאמן לשם ולמצוותיו. יימלט רק מי שיוותר, יישאר, נאמן לשם ולמצוותיו. הנשמר בעיקר בשתי נקודות אלו, אמונה לשמירת ברית קודש, מובטח הוא שישמר מכל רע וקדוש יאמר לו, השומר אמונים. רק מי שחפץ בגאולה באופן מיידי, ללא דחייה, מסיבת חשבונות אישיות, יזכה לה. רגע, יש משחק כדורגל, לא בא לי משיח עכשיו, לא מתאים לי. לא. מי שקם בבוקר ומצפה למשיח, הולך לישון בערב ומצפה למשיח. בלי שום נגיעה אישית שתגיד לו, רגע, אל תצפה עכשיו, יש תוכנית טלוויזיה מעניינת, הוא יזכה לה. אולם מי שאינו חפץ בגאולה באופן מיידי או מתייאש, ממנה לא יזכה לה. מי שאומר שמי שכופר בביאת המשיח לא יזכה. זה מה שאומרים פה. רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, והביא ראיה מיוצאי מצרים, וחמושים עלו בני ישראל, אחד מחמישה, חמישית, והשאר מתו במכת חושך, כיוון שלא רצו לצאת, לא רצו להיגאל. רצו להישאר עם הפרעונים, רצו להישאר עם תרבות המערב, רצו להישאר עם הנוחות, עם הטלוויזיה, להמשיך לטמון את הראש בחול, בתוך אלמה דה שיקרה, על כל חרטומיו ומחשפיו. אימתי יהה קץ הפלאות? הקץ הסופי, הקץ בתורה הוא כמובן לא אפוקליפסה נוצרית, חס ושלום, הוא הטוב המוחלט, הוא עולם מתוקן. הקץ הסופי נסתם ונחתם, אולם כל הקיצים המובאים בזוהר ובספרים הקדושים כולם אמת, לפי שהם שעות רצון והתעוררות לגאולה, אלא שנדחו מפני מעשינו. אולם הקץ האחרון לא יתמהמה, גם אם לא נהיה ראויים לו כלל. גם אם לא נהיה ראויים לו, הוא ייחפה עלינו. הוא יהיה קשה. האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו. האם חייב שיהיו סימנים קודם ביאת המשיח, או אפשר שיבוא בפתע פתאום? בשומר אמונים מובה, מקובל לנו איש מפי איש עד הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהתגלות המשיח תהה בפתע פתאום, ובאותו רגע של התגלות לא יחשבו מכך כלום, לא יתפסו מזה. לא יחשיבו את זה למשהו, לא יחשיבו את זה להתגלות משיח באמת. וכל אחד יהיה טרוד בענייניו, בעסקיו, ויתייאשו. ובלא הודעה, היום נשמע בשורת הגאולה. להתכונן, זה יכול להפתיע. והביא ראיות מפורשות לכך מהמגיד, שכן אמר לבית יוסף במגיד מישרים על פרשת צו, וכמו כן מהפסוק, ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים. האדון הנכון, לא אף משיח שקר. לא משיח שקר שמת, והמציאו שיחזור לחיים, ולא אף משיח שקר חי שמדמיין שהוא משיח. הלא בגמרא, מסכת ראש השנה, דף י' א' עמוד א', אמרו, בניסן נגאלו ובניסן עתידין לגאל, ואם כן, אין מה לצפות קודם ניסן או אחריו? כלומר, לצפות רק בניסן? שאלה זו שואל השומר אמונים ועונה, משיח בן דוד בו יבוא בניסן דווקא, ואולם, משיח בן יוסף אין לו זמן, אלא זמנו בכל שעה ורגע, ועליו אנו מחכים. אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. אם נחכה לתשובתן של ישראל, אי מתי נגאל? עונה על כך הרב שומר אמונים בשם רבי בר, תלמיד של הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא. קודם ביאת משיח, יערה אירוע מסוים שיעורר את הלבבות. יעורר את הלבבות לפחות בהרהור תשובה. ויצמיח הקדוש ברוך הוא הרהור תשובה בליבות כל ישראל. ויסתפק הקדוש ברוך הוא בהרהור זה לבד, ברוב רחמיו וחסדיו, לקיים מה שנאמר, אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. איזה חסיד השם. במה מתנים ראיית סימני הגאולה? קריטי לזמננו. אנחנו רגע לפני, אנחנו כבר תוך כדי היווצרות וצמיחת כל מיני תנועות שקר, משיחי שקר, גאולות שקר. ערבוביה מטורפת, אבל אנחנו עוד לפני הקשה מכל. עוד לא יצרו לנו הולוגרמה של ישו עם שמו וזכרו. עוד לא קמו מספיק משיחי ונביאי שקר. חכו. סימן נפלא לגאולתן של ישראל. תנה, רבי שמעון בר יוחאי, בשלושה דברים מעשו בני ישראל בימי רחבעם. א', מעשו במלכות שמיים. ב', מעשו במלכות בית דוד, שזה משיח. מלוכה אמיתית ולא מלוכה ציונית. ג', מעשו בבית המקדש, שנאמר, מה לנו חלק בדוד, נחלה בבית ישי. אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין מראין סימן לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלושתן, א', ב' וג', שנאמר, כי ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר ואין זבח. וגומר, אחר ישובו בני ישראל, וביקשו את השם אלוהיהם, ביקשו מלכות שמיים, ואת דוד מלכם, ביקשו מלכות בית דוד, ופחדו אל השם ואל טובו. טובו זה בית המקדש, שנאמר ההר הטוב הזה. רשי הקדוש, זכותו יגן בעדנו, אמן. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, וחמושים, אחד מחמישה, ואילו ארבעה חלקים מישראל מתו במכת חושך, לפי שלא רצו וחפצו בגאולה, מסיבותיהן האישיות. להיות קובעים לסיר הבשר המצרי, לצאת בסדר כמו כולם, לחץ חברתי. מה פתאום עכשיו לארוז את הכל ולשנות את כל שגרת החיים? לצאת פתאום למקום אחר, למדבר, אין לחם, אין כלכלה, לוותר על הכל, לשנות את כל ההרגלים, למי יש כוח? עזבו אותי. ככה הם אמרו. ובאמת רק חמישית ניצלו. אחים יקרים, סלקו חשבונות אישיים למיניהם, הגאולה תלויה בחפץ וברצון לגאל מיד. ללא דחייה מכל סיבת חשבון אישי שהוא. אנא, בסוף כל תפילה, בסוף כל דרשה, בסוף כל לימוד, זעקו זעקתכם מלב, מבקשים מלכות שמיים, מבקשים מלכות בית דוד, מבקשים בית המקדש. זכור, גאולתנו תלויה בביקוש, בבקשות. אין מראין סימן תשועה וגאולה לישראל עד שיבקשו שלושתן. מהו באור צער השכינה? שכינה באורה אורו וכבודו יתברך המתפשט בתחתונים. וצער השכינה, היינו צער מביזיון כבוד שמיים. כבוד שמיים מושפל, מעטים הם מהיראים וחרדים לכבודו יתברך. לא חרדים לכבודם יתברך ולא יראים לכבודם יתברך, אלא לכבודו יתברך. רבים בריש גלי מחללים ודורכים על תורתו ומצוותיו, ועושים עין של מעלה כאילו אינה רואה, ואוזן של מעלה כאילו אינה שומעת. ומתכחשים ומתנקרים למציאותו ואדנותו יתברך. אדנותו הוא האדון, הוא המלך, הוא הכתר, הוא השולט, ורק הוא. אומות העולם הם השולטים בעולם ועל ישראל, והלא הם בני שפחה, ושפחה יורשת גבירתה בבניין הבית אשר שואלים הלכו בו, לעומת הגבירה שנתגרשה מביתה ליד כותל אחד, כותל המערבי, ושם ביתה ולא זזה משם. היא הגבירה, היא השכינה, היא נקבה, היא כבוד הקדוש ברוך הוא. צער נוסף לשכינה מסבלם של עם ישראל, ונתאר זאת במקצת. הרי רבים מעמנו סובלים, כל אחד סובל את סבלו ונוטל את מנת חלקו בעונשי הגלות, אנחנו בעונש. וכמאמר הגמרא בחגיגה, מסכת חגיגה, כל מי שאינו בהסתר פנים, הסתר פנים זה סבל, אינו מהם. כל מי שמדמיין שהוא נגאל, שהוא עבר גאולה, אינו מהם. זה מה שכתוב במסכת חגיגה בגמרא, תורה שבעל פה. דהיינו, כל מי שבגלות אינו סופג מכות והסתר פנים, אינו מעם ישראל. אתם מבינים מה שנאמר פה? הגמרא הזו, משפט הזה בתוך הגמרא, בתוך מסכת חגיגה, סותר את כל הציונות מהמסד ועד לתפחות, ואת כל מי שעושה מהציונות אידיאולוגיה ביודעין. וברור שכל אחד נוטל חלקו בלבד ולא חלק חברו בסבל. אם כן, נתבונן. לו יצויר שיקום אחד ויאמר, מוכן אני ליטול ייסוריי וחלק ייסורי חברי. וואו. האם יוכל לסבול? לסבול למלשון סבל, לשאת על כתפו, על שכמו. בוודאי לא. וגם אם כן יסבול, יישא את האיסורים, הלא סבלו יהיה קשה ביותר, ולו היה אדם צריך לסבול מנת חלקם של 10 מישראל, וכי היה יכול לסבול? בוודאי שהיה מתמוטט בן רגע. ולכן, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד חלקו במנת האיסורים, כפי חלקו וכוחו. זה בשיקול בנים, רחמנא ליצלן, זה בעקרות, זה בעניות, זה בחולי, רחמנא ליצלן וכדומה. בגמרא נאמר, בכל צרתם לא צר. מלמד שהשכינה סובלת ומצטערת בשיתוף מלא עם כל צער של כל אחד מישראל. לאלה ששואלים כבר 80 שנה, אז איפה הוא היה בשואה? ואם כן, נצייר לעצמנו שמכל צרות ישראל ביחד סובלת השכינה. נרכז את כל צרות ישראל, זה בכו וזה בכו, ונעמיס אותם כולם על גב אם אחת, והיא השכינה הקדושה, שנקראת גם ציון, נקראת גם רחל. היש לתאר את סבלה? שמשתתפת ומרגשת היא בצער של כל אחד מישראל, וצערו זה הוא ממש צערה? וכמאמר הגמרא, שכשישראל בצער, מה שכינה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי, וכאומר, כבד עליי ראשי, כבד עליי זרועי, אני לא יכול לשאת את זה, זה כבד לי. ובכן, אם אדם אחד בקושי סובל את מנת חלקו בייסוריו, ולו יטילו עליו גם את מנת חלקו, חלק חברו בלבד, כבר יתמוטט. מה נאמר על צער השכינה, שסובלת צערם של רבבות רבות מישראל, שסובלים כל אחד בסבלו, ומתרכזים סבלם של כולם על גב השכינה בלבד? היש לתאר את צערה וסבלה? צאו מעצמכם, תחשבו עליו. הוא מחכה לנו כל כך הרבה דורות, ואנחנו כל כך עקשנים ולא רוצים לעשות מה שהוא אומר, אלא רק מה שבשר ודם מצווה אותנו בעוונותינו.